פרק י"א פסוק ד' כה אמר אדוני אלוהי ראה את צאן ההרגה אשר קוניהן יהרגון ולא ישמו ומוכריהן יאמר ברוך אדוני והעשיר ורועם לא יחמול עליהם כי לא יחמול עוד על יושבי הארץ נאום אדוני והנה אנוכי ממציא את האדם איש ביד רעהו וביד מלכו וחיתתו את הארץ ולא אציל מידם ואראה את צאן להרגה, לכן אני אהיה הצאן, ואקח לי שני מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים, ואראה את הצאן, ואחיד את שלושת הרועים, בירך אחד, ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בחלה בי, ואומר לא אראה אתכם המתה, תמות, והנכחדת תיכחד, והנשארות תאכל נאיש את בשר רעותה, ואקח את מקלי, את נועם, ואגדע אותו, לאפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים, ותופר ביום ההוא וידעו כן אני אהיה הצאן השומרים אותי כדבר אדוני אמר עליהם אם טוב ביניכם אבו סחרי אם לא חדלו השקלו את סחרי 30 כסף אומר אדוני אליי אשליכם ליוצר עדר היקר אשר יקרתי מעליהם והיקחה 30 כסף אשליך אותו בית אדוני אל היוצר מגדעת מקלי השני את החובלים לאפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל ויאמר אדוני אליי עוד קח לך כלי רואה אבילי, כי הנה אנוכי מקים רואה בארץ הנכדות לא יפקוד, הנער לא יבקש והנשברת לא ירפא, הניצבה לא יחלקל ושר הבריאה יאכל ופרסיהן יפרק. אוי רואי האליל עוזבי הצון חרב על זרוע ועל עין ימינו, זרוע ירוש תיבש ועין ימינו כאו תכאה. פרק קשה, נכון? הכל ברור. מכיוון שהכל ברור, יש הרבה פירושים. ככל שדבר יותר ברור, אז יש יותר פירושים. אז בגדול, יש לנו פה שלוש גישות עיקריות בפרשי הפשט. שלוש אין ארבע כזה. שלוש שמתחלקות לארבע. אז ננסה לחלק אותם כך. גישה ראשונה, גישת רש"י, שעיקר הנושא פה זה חשבון נפש על בית ראשון, עם סיומת קצת על בית שני, זה שיטת רש"י. שיטה שנייה, שיטת המצודות והמלבים, שקצת שונה, אבל בגדול הולך איתו, שהנושא זה בית חשמונאי, שזה נושא בעצם דברים שראינו, בעצם נבואה עתידנית על כל מה שהולך להיות עם בית חשמונאי, עם היוונים, עם מה שהולך לקרות, עד החורבן. ואבן עזרא, שהוא אומר שזה מתחיל קצת יותר מוקדם, זה לא רק בית חשמונאי, זה בעצם כל תקופת בית שני, לא רק תקופת מלכות בית חשמונאי, אלא כל תולדות מלכות בית חשמונאי. ונחלה משותף של כל הפירושים, גם של רש"י, גם של מצודות וגם של אבן עזרא, שהנושא של הפרק הזה הוא נושא ההנהגה, המנהיגות. חשבון נפש נוקב, או על העבר, או על העתיד, על עולם ההנהגה, עולם המנהיגות של עם ישראל, המלכים, המנהיגים. כי אפשר לראות שהנושא הוא ראיית צאן, כן, בפשט זה שיש פה ראיית צאן, רועים, רש"י הנבא על הפרנסים, על הרועים, וצריך לעשות בירור, ולכן יש פה הרבה דברים שלוקחים ממשל הצון ומקלות, שבט מושלים, ובסוף זה יאמר במפורש, רועי, יש פה רועה שלי, כל מיני רועה בארץ, רועה אליל, כל הנושא זה בירור מאוד נוקב על נושא ההנהגה. טוב, כה אמר השם אלוקיי, ראה את צאן ההרגה, ראה את צאן ההרגה, הכוונה, תברר את הסוגיה הזאת, תעיין בסוגיה הזאת, כך לפי רש"י, של ראיית עם ישראל, שהם צאן הרגה. צאן הרגה, הם סובלים מאוד, הם סבלו מאוד מהנהגים. זה צאן שמתעללים בו. הרועים, המנהיגים עד היום נכשלו כישלון חרוץ, קרוניהם, המנהיגים של עם ישראל, יהרגון. ולא ישמו, כי באמת אף אחד לא ישמו מי שהורג אותם, כך לפי רש"י, כי באמת המנהיגים אשמים, הם מוכרים אותם, מתעלמים, מזניחים. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני ניסיתי להנהיג, אבל אני לא יכול יותר. אני לא ראיתי שאי אפשר יותר לסמוך על ההנהגה, ניסיתי לעזור, אבל אני רואה שההנהגה לא מצליחה, ואני הפקרתי את הצון ביד המנהיגים, ויותר אני לא מציל אותם, לא דואג אליהם יותר. המנהיגות נקלעה למשבר גדול. בהתחלה ניסיתי, אבל היא נקלעה למשבר. לפי רש"י, המשבר העיקרי הוא פסוק זין. פסוק זין שם מתואר משבר ההנהגה הגדול ביותר, שהוא התפרדות המלוכה בבית ראשון. כך שיטת רש"י, יש פה חשבון נפש שמתחיל לו לבית ראשון, שאז כבר בתחילת בית ראשון, בזמן רחבעם, התפרדה המלוכה לשני מקלות. שני מקלות, שני מנהיגים של... שני מנהיגים שניסו להנהיג, ושניהם לא כל כך הצליחו. אבל שתי הממלכות זה בעצם תוצאה של משבר מנהיגות, כך אומר רש"י. ירובעם הוא נקרא.
נועם.
הוא הנועם. זה כזה מעניין לפי רש"י. שירובעם זה הנועם, ורחבעם הוא החובלים. כי רחבעם הוא רצה הרי לייסר את עם ישראל בשופים ובעקרבים, אז הוא מקל חובלים. ונועם, אמנם ירובעם הוא נחמד, אבל אנחנו רואים שהוא לא, זה לא מוביל לשום מקום חיובי, הוא מאוד נחמד לעם, הוא תובע את כבוד העם, אז זה לא מוביל לשום דבר חיובי. וההנהגה כולה לא מצליחה, עד כדי כך שהיו, היה דור אחד שבירך אחד, בזמן אחד, הוא נהרגו, חוסל כל, חוסלה משפחת המלוכה, כי אנחנו יודעים שבשלב מסוים, בית המלוכה של יהודה ובית המלוכה של ישראל התחברו ביחד, בימי אחאב, בדור שאחרי אחאב, הם התחברו ביחד. הבת של אחאב הייתה נשואה לבן של יושפט. בן של יושפט, זאת אומרת, ממש היה שם חיבור, וכל בית המלוכה התערבב, וכשיהוא עושה...
יושפט
זה בת הצדיק, אבל בדור שאחריו יש ערבוב, וכשיש שם את המרד של יהוא, אז הוא בעצם מחסל במובן מסוים את שתי בתי המלוכה. וגם התליה, שהיא הבת של אחאב, גם היא מחסלת את בית יהודה. זאת אומרת, יש איזה חיסול גדול של המנהיגות, מחסלת את עצמה ומחסלים אותה. כל זה לפי רש"י פה, פסוק ח'. כל זה יוצר בחילה אלוקית מכל ההנהגה של עם ישראל. ושוב, אני לא רואה אתכם יותר, אני לא אפקר, אני לא מוכן. והראשונים שנפגעים, המלכות הראשונה שנפגעת, היא מלכות ישראל. המקל הראשון שנשבר זה נועם, פסוק י' קודם כל.
פסוק ז' וראה את הצון, לכאורה לפי רש"י, הקדוש ברוך הוא כאילו נותן לזה צ'אנס.
לא, והראה את הצון לכוונה, אני שראיתי את הצון בעבר, אני...
לא הראשון, לא הפתיחה, והראה את הצון הרגע.
כן, כן, הראה את הצון גם פסוק ז'.
בסוף פסוק
ז'. בסוף פסוק ז', והראה את הצון, הוא לא מסביר מה זה באמת. אומר, שהם נתן להם, הם ינהלו את העניינים, דרכם. אני לא מנהל ישירות, הם שינהלו, בואו נראה מה קורה.
מה, נאום אביה על ארץ מראי, זה לא נאום של עבודת השם?
כן, אבל בגדול הוא אומר, טוב, אני נותן לכם את המפתחות, הקדוש ברוך הוא נותן את המפתחות למנהיגים, בואו נראה מה אתם יכולים לעשות. ועם ישראל, המנהיגים, עם הזמן, בסוף יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, בסוף מי שמדרדרת הכי זה מלכות ישראל, והקדוש ברוך הוא נאלץ לגדוע את מלכות ישראל, מגיעים אשור וארם וכולי, והם מחסלים. בימי הושע בן אלה, הם נגדעים. למה? כי אני מפר את הברית. מה זה מפר את הברית? אני קראתי ברית עם כל העמים שלא יציקו לעם ישראל כל כך, ככה אמר רש"י אומר. כאילו היה איזה הסכם לא כתוב של הקדוש ברוך הוא עם אומות העולם שלא יציקו, וזהו, יותר אני כבר לא עוזר לעם ישראל. זה מלכות עשרת השבטים של גולים. ואחר כך הוא פונה אל...
הרב מסביר את המילים השומרים אותי.
נכון. בתופעה אומרים הידוע כי כן, אני הצון השומרים אותי, הצדיקים ששומרים את מעשי השם, לומדים מזה לקח. אתם רואים, הנה, אתם רואים, הקדוש ברוך הוא
נפרע.
ואז הוא פונה הקדוש ברוך הוא אל מלכי יהודה, ואומר, נו, תפיקו לקחים. אם טוב ביניכם, אם אתם רוצים להמשיך לנהניג, עבור שכרי הכוונה, תקיימו מצוות. אתם רוצים שאני יהיה רואה מלמעלה, אשכיח אליכם, עזור לכם מלמעלה, תשתפו איתי פעולה. וישקלו את שכרי, והם עשו את רצוני, היו באמת כמה אנשים טובים, חלקים מנהיגותיים חיוביים בעם ישראל שניסו כן לקיים תורה מצוות, ואת זה נשמע, הקדוש ברוך הוא שומר את זה, את אותם מעשים טובים, את אותו פוטנציאל מנהיגותי חיובי שהתפתח בעם ישראל ושם אותו באוצר, בתור עדר היקר, בתור פתח לבית שני, בית שני, יהיה פה איזה קרדיט של מנהיגות שהקדוש ברוך הוא נותן, בזכות אותם צדיקים שבנו מנהיגות חיובית בית ראשון, החרש והמסגר ודניאל וחנניה מישאל ועזריה ויחזקאל ועוד כל מיני דמויות שהיו בבית ראשון ששיקפו מנהיגות חיובית, הם יהיו הגרעין שממנו תצמח ההנהגה שיש בה תקווה אולי בבית, בתחילת בית שני. אני לא מדלג על שום דבר. כן,
אבל הוא... תראו מה קרה לישראל.
בסדר. בסדר גמור. למרות שרשי פה מדלג, אני לא... אני מנסה להיות נאמן אליו. ובסוף, אבל המנהיגות ביהודה לא הצליחה. יהויקים וכבותיו צדקיהו נכשלים, והגדה את מקלי השני, מלכות יהודה גם נגדעת, ו... למה? כי הם נדבקו בתואבות מלכי ישראל. ואז צדקיה מלך,
לא שומע
בירמיהו, אבל הוא בעצם משתדל ככה, חזל ככה מתבקחים עליו, יש דעות בחזל מה הוא היה, אם הוא היה יותר או פחות. בכל אופן גלות בבל, כך לפי אמר יקרא ועוד, ובית שני מגיע, והיה מקום לומר, טוב, נו, מה יהיה עם בית שני? גם הם בית שני יהיו בגדול כישלון מנהיגותי, ובסופו של דבר יהיה, יבוא טיטוס.
ביהודה, מה זה להגדע את האחווה בין יהודה וישראל? היא כבר נגדעה בפרסום.
אבל היא בנימין, בנימין. אחווה שאומר. שבנימין עדיין נשארו, וקשורים ליהודה, וזה גם מתפרק בסוף. כך לפי רש"י.
מלכות יהודה של בנימין ויהודה, זה יהודה בישראל?
כן, כך לפי רש"י. אני מנסה רק ממש סקירה על הפרק עם רש"י. כן, רש"י לאורך הפרק, זה סקירה שלו. ובסוף זה טיטוס, שהוא כמובן לא ירחם על אף אחד, וישבור וכולי. כל זה תיאור אחד, תיאור של רש"י. אבל לפי המצודות והמלבים ואבן עזרא, פה בווריאציות שונות, הנושא הוא לא בית ראשון, אלא נבואה בעצם, על מה הולך להיות, מה הולך להיות מצב ההנהגה של בית שני. כן.
זה פסוק האחרון.
לפי רש"י. אין בכלל, יש כל מפרש לפי עניינו. אז זה מין קריאת, לפי רש"י זה קריאת כאב כללי, על הכישלון המנהיגותי הכללי של עם ישראל.
אני חושב שקריאה לבן אדם מסוים.
לא, רואי האליל...
מנהיגים.
כן, באופן כללי. כן, כל אותם מנהיגים, מי שזה לא יהיה, שהוא... מזניח את
המסך.
זה רואה שאי אפשר לסמוך עליו. יש, אומרים עליו על צדקיה, יש כל מיני, אבל אומר רש"י בסוף.
מה זה לשחוט את השמינייה?
איפה?
הוא כותב חרב על זרוע ועל עין ימינו, והוא הרואה סכין על השחיטה, עושה בידו, לשחוט את השמינייה.
שמנה.
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 שמנה ואת הבריאה, כן, כן.
טוב, לפי המצודות וה, והמלבים בווריאציה משלו, כל זה חשמון על בית, על מלכות בית חשמונאי. מלכות בית חשמונאי בעצם תופסת הנהגה על צון ההריגה, על עם ישראל שהיה בתקופה לא כל כך מוצלחת, היה מצב קשה, והנה מלכות בית חשמונאי, היה פה תקווה מאוד גדולה של מלכים, והם מאוד מאכזבים. יש פה אכזבה גדולה מאוד ממלכי בית שני. קודם כל, בגלל הדמויות שלאט לאט קמו בבית שני, במלכים, בהתחלה היו באמת מלכים טובים וצדיקים, כמו יהודה ויונתן ושמעון, באמת היו שלושה רועים, זה שלושת הרועים לפי המצודות החיוביים שהיו בבית שני, מבית חשמונאי, אבל אחר כך, אלו שבאו בעקבותיהם, כבר לא היו כל כך מוצרחים, היה אורקנוס ואריסטובלוס, והיה התחילה שנאת חינם, והתחילו עוינות קשה, ומריבות גדולות מאוד, וזה הולך התבטל, זאת אומרת, המקל הנועם, הנהגה היפה, הנהגה הנעימה של בני מתתיהו, הולכת ונעלמת, ובמקום זה, מגיעה מנהגה אחרת, הנהגה שלילית, הנהגה של חובלים, הנהגה מזיקה, כך לפי המצודות, עד כדי כך שצריך בסוף לשבור את כל מלכות בית חשמונאי, לפי המצודות, הדרמה, השיא הירידה, היא בכלי הרועה האווילי, בפסוק תתבר, שרומז בהתחלה להורדוס, לפי המצודות, שעבד בכלל למולך על עם ישראל, ואחר כך עוד רואה שהוא אומר אגריפס, שזה בעצם המלך האחרון שמלך בירושלים. המלך האחרון שמלך זה אגריפס. כל זה לפי המצודות. גם, כן.
לפי המצודות. אם נועם זה הנהגה טובה, נכון? אם זה הנהגה קשה.
כן.
אז הם לא מסמנים את קריטת המקלות.
זאת אומרת, זהו, לגמר. הם לא היה להמשך.
קריטת הנועם אני מבין, זה פשוט. אבל מה זה קריטת החובלים?
שהמלכות התבטלה. הקדוש ברוך הוא לא נותן. הסכסוכים הרבים.
זה לא נשאר הנהגה. זאת היא הנהגה, זה לא מלכות.
למה? היו מלכים. ינאי ועוד, היו מלכים. מה?
מה רב שזה הנהגה של הקדוש ברוך הוא?
לא, לא, לא. המלכים האלו נכשלים.
זאת אומרת, המקל הנועם זה מלכים שנתנהגו בנעימות עם ישראל?
מלכים שהיו בחיוב, אבל זה לא, אין לזה המשכיות. המלכים האחרים שהיו שליליים, בסוף זה גם שנאת חינם גברה, ויצרה סכסוכים, ושיברון מאוד מאוד גדול. גם המלבים הולך בדרך, שוב, של מדברת על בית שני, רק הוא שם את האצבע על הצדוקים, שהם האשמים העיקריים. אומנם הוא מפרש קצת אחרת, שחלק מהמלכים שמופיעים פה זה היוונים, מלכי פרס ויוון, לא המלכים הפנימיים שלנו, הוא מחפש את האשם. מי האשם בזה, בפסוק תתבר, כך עוד כלי רואה אווילי, לדעת המלבים, כלי רואה אווילי, הוא כותב, המלבים, המלכים האחרונים של בית שני, שהם לא מדריכים את עם ישראל כמו שצריך, וזה הכל בגלל שהם היו צדוקים. שנייה, נמצא את זה למלבים. הנה, בפסוק י' נגדע גם המקל השני על ידי הצדוקים שהתרבו ביניהם, והתבטל השלום הפנימי. דעת המלבים, מקל נועם ומקל חובלים, זה כן, כנגד, לא כנגד שמית אנשים, אלא כנגד שני ממדים בהנהגת עם ישראל. יש ההנהגה הפוליטית וההנהגה הרוחנית. יש שני היבטים להנהגה, ושניהם נצרכים. יש ההנהגה יותר פוליטית עניינית, ויש ההנהגה יותר רוחנית. והנהגת הפוליטית יכול להיות גם מבחוץ. יכול להיות שזה מנהיג מבחוץ שמנהיג אותנו גם. יכול להיות מלך גוי. הוא מנהיג אותנו פוליטית. ויש במקביל הנהגה רוחנית. כל מיני נביאים ואנשים שעוזרים לעם ישראל ומרוממים, אבל הצדוקים, הוא אומר, הרסו את הכל. הצדוקים פירקו את הכל, את שתי ההנהגות, והם אכלו זה את זה ונלחצו העם מלכים, וכל זה יצר נזק נוראי בתוך עם ישראל.
מה אם הוא אומר פה שקינת התלמידי
חכמים
בשם יהודה
ותאמים
בשם ישראל?
כן, מאוד מסובך. בבית שני, מה זה שייך? אין יהודה וישראל. יש רק יהודה. זה דוחק מאוד גדול.
איזה מלך הם היו דוגמה צדוקים?
ינאי. ינאי היה המלך הצדוקי. הכי ידוע. בואו נראה שיטה שלישית. שיטה שלישית, שיטת אבן עזרא. אבן עזרא טוען שהכל פה זה לא רק כופנת החשמונאים. אבן עזרא הוא טוען שהכל, יש פה סקירה בכלל על מנהיגות בית שני. איך אבן עזרא? ואז הוא אומר ככה. בפסוק זין הוא כותב, והיראה את צאן הרגע לפני החשמונאים, או לפני החשמונאים, כששבו לירושלים, היו שני מנהיגים עיקריים. זרובבל ונחמיה. הם שני המנהיגים הפוליטיים העיקריים, וזרובבל נקרא נועם, ונחמיה נקרא חובלים, חובלים מלשון תחבולה. הם לא היו מלכים, אז לכן הם נקראים רק מקל, כי הם לא ממש מלכים, אז הם רק מקל. בהתחלה עם ישראל הונהג על ידי זרובבל, זה המקל הראשון, ו... אחר כך על ידי נחמיה, ואחר כך חיפשו מנהיג אחר. המצב היה קשה, בפסוק ח' הוא אומר, שלא נכחדה המנהיגות, אלא גם המנהיגות הרוחנית. מתו הנביאים ונפסקה הנבואה, ויש כאילו שיממון, ומה הולך עכשיו? ואז אומר אבן עזרא, שאחרי זה... טוב, י' זה עדיין זרובבל, י' ב' זה עדיין נחמיה. זרובבל ונחמיה.
אגב, אולי נחמיה הוא חובלים שהוא קרא את הבגדים של אלה שנשאו את הנשים הנוכריות.
אפשר.
די חבל.
אפשר, די חבל. אפשר. הוא אומר, נחמיה אומר חובלים. התחילו מריבות בימי נחמיה. ואז התחילה מלכות יוון. בפסוק תתוו. זה מלכות יוון מתחילה, ואז מגיע מלכות יוון להציק על עם ישראל. ולפי זה כאילו בכלל לא מדובר פה על החשמונאים, בעצם, לפי אבן עזרא. לא מדובר על החשמונאים, מדובר על המנהיגים שהיו עד החשמונאים, כבר לפי אבן עזרא.
לא שאתה רואים, הוא אומר שזה זכריה חגי מלאכי
שמתו בחודש. כן. אותה תקופה כנראה. יוצא שיש פה, לפי כל המפרשים, כאב גדול על כישלון המנהיגות של עם ישראל. כישלון המנהיגות, בין מנהיגות כזאת, בין מנהיגות, גם בית ראשון, בין יהודה, בין ישראל, בין החשמונאים שהצליחו בהתחלה, ואחר כך זה לא המשיך. ולא הצליחו ליצור רצף, כן, רצף מנהיגותי, לא בבית ראשון ולא בבית שני, רצף מנהיגותי ראוי לשמוע לאורך זמן, וזה הכאב הגדול. זה הכאב הגדול, שאין רועה שאפשר לבטוח בו, לסמוך עליו. מה שיוצא בתואר בפסוק ת', זה תיאור מאוד קשה. המתה תמות, הנכחדת תכחד, הנשארות תאכל לאישה את בשר רעותה. זה ככה נראה... עדר שהולך לאבוד לגמרי, נתון לאויבים, אם זה אנטיוכוס ואם זה טיטוס ואם זה אויבים אחרים שהם מציקים לנו. ובתוך אבל, בתוך כל התיאורים המאוד קשים האלו של המנהיגות, יש פסוק אחד שמתאר איזושהי תקווה מסוימת, זה פסוק י' ג' השליחה אולי יוצר עדר היקר אשר יקרתי מעליהם והיקחה 30 הכסף והשליח אותו את בית השם אל היוצר. בפסוק ידועים מתואר איזשהו משהו יקר, זה משהו חשוב, ששומרים עליו, ורש"י, המצודות אומר ככה, צדקת הצדיקים שבכל דור ודור שמורה היא להיות בנוי בזכותם הבית העתידי. כאילו הקדוש ברוך הוא אוסף את אותם מנהיגים בכל הדורות שכן הצליחו ליצור מנהיגותים, והקדוש ברוך הוא מנהיגות נכונה, והוא שומר אותם בחיקו, עוצר אותם בליבו, וזה פתח התקווה בעצם. גם אמר יקרא, ורש"י מדברים על איזה שהם מנהיגים חיוביים, גם לפי אבן עזרא, עדר היקר, בית השם, חכם ונבון. יש פה איזה אנשים ראויים, שהיו כמה עדיין אנשים ראויים בכל מיני מקומות, שהם מקור לתקווה, מקור לשמחה, שיש, יש צדיקים כאלו. הכי, הכי, הכי יפה או הכי מדהים זה המלבים. המלבים מבין שזה צדיקים שנהרגו על קידוש השם, כך לפי המלבים. שמה שמתואר כאן בפסוק י' ג' זה אותם אנשים, המנהיגות בשפל, אבל יש יחידי סגולה כאלה שמתים על קידוש השם. וזה חקוק לפני כיסא כבודו, זה עדר היקר. מה זה עדר היקר? בזכות הנפשות האלו שנהרגו על קידוש השם, בזכות הכיסופים, השם עושה מזה אדרת, אדרת, גלימה מלכותית. יקר בעיני השם אמרת לחסידה. ויקרת נפשותיהם הופכת ללבוש תפארה של הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה נתקיים הבית ולא נחרב ימי אנטיוכוס. בבית, בימי אבן, בזכות הקדושים שמסרו נפשם לכבוד השם, והקדוש ברוך הוא לקח את צורת הקדושים ועשה מזה אדרת יקר. זאת אומרת, מה שכאילו מנחם את העם או אותנו במצבים של משבר מנהיגות, זה אותם צדיקים שמוסרים את הנפש, זה כאילו איזה, נותן לנו איזה אוויר, נותן לנו איזה, איזה פתח של תקווה, כי אתה רואה שיש משהו אחר.
כשהרב קורא הספר של עדר היקר, הוא נאחל באחד הפירושים?
כן, כי הנושא שם זה מנהיגות. נכון. הנושא שם זה מנהיגות, הנושא של הספר. הוא מדבר על האדרת, על הרואה בו מנהיג, דמות מנהיג.
לפי בן עזר מאוד קשה, כי בן עזר מדבר על שני מנהיגים, שלכאורה הנהיגו את עם ישראל לכיוון מאוד חיובי.
נכון, אבל אין לזה המשך.
משבר גדול.
הבעיה היא שזה נפסק.
לא, אבל זה כזה עונש. ברגע ששוברים את מקל נועם ומקל חובלים,
אין המשך.
זה תוצאה מהתנהגות.
זה מתאר שלא הצליחו ליצור המשך. באמת זה מאוד מאוד בולט. שמי שלומד תנ"ך, אז הוא רואה זרובבל ונחמיה, בסדר? מנהיגים, ומאוד בולט שאין רצף. אחר כך יש את היוונים, פתאום קצצים החשמונאים. אבל יש איזה משהו שם באמצע, קטוע. מי לקח אחריות אחרי נחמיה?
אבל בעצם זרובבל ונחמיה זה הרבה מאוד שנים.
זה הרבה מאוד שנים, אבל זה לא עד החשמונאים.
מתי ש...
ויש איזה משהו שם, איזה חלל, שלא ברור מי אחרי שם. יש לך את זרובל, נחמיה. נחמיה זה אנשי כפיסת הגדולה, בסדר?
זה זרוב נחמיה שיש להם ביחד
מדהים. הסיבובה. ואחרי זה מי אחרי? מי המנהיג? מי הפוליטי? מי המנהיג הלאומי?
אבל מה קרה לעם ישראל?
מאוד מאוד, זה מה שהוא מנסה לומר. יש איזה משהו שם, שלא מצליחים ליצור המשכיות מנהיגותית. ואז באמת היוונים מנצלים את זה במובן מסוים. זאת אומרת, יש פה איזה, כאילו יש פה איזה משבר, או את פה בחלל, היוונים מצליחים ולכן ההתייבנות, כל זה בעצם תוצרה של חוסר מנהיגות, עד שמתתיהו מתעורר. זה שזה מנהיגות שצומחת פתאום. אבל זה לפי אבן עזרא, זה מה שמתואר כאן בעצם. איזשהו חלל מנהיגותי, אין רצף. אין רצף של הנהגה.
אבל גם עזרא ונחמיה, כמו שלמדנו, זה לא שהיו מנהיגים, הם היו כפופים בסופו של דבר.
כן, אבל בכל זאת, אבל בכל זאת נחמיה הטיל מרות, הטיל סמכות. היה לו מרות, הוא הפעיל כוח, יותר אפילו מזרובבל, היה לו יותר אמצעי מזרובבל. ויש תחושה של, טוב, ומה עכשיו? אנחנו לא יודעים, יש לנו את זה סטורית, אנחנו לא יודעים. על מישהו שם, מי? מי הבעל הבית?
כמה שנים מדבר? בן.
כמה עשרות שנים, 100 שנים, משהו, כן, כמה עשרות שנים טוב. אנחנו לא יודעים מי האחראי. יש לנו תלמידי חכמים שאנחנו יודעים. שמעון הצדיק משרת כנסת גדולה. אבל מי הבעל הבית?
זה תקופת הזוגות.
כן, אבל מי המנהיג? יש איזה משהו, איזה קצר שם.
איך הרב מבין את הגמרא של מקל חובלים ומקל נועם? היא לא קשורה לפשט או שהוא משהו?
אף אחד לא מזכיר אותה פה. זה מדהים.
כן.
אף אחד. מה מפרשים?
אני חייב להודות שהדף הזה בגמרא שמדבר על שלושת
הרועים,
שמדבר על שלושת הרועים, זה המקום שאני מכיר להכיר בתנך, שעל אותו דף יש חמישה פירושים שהם סותרים אחד את השני.
יש מלא פירושים. כן, מלא מלא. פה זה כל כך סתום שיש מלא פירושים.
ולא מבין בגמרא. יש לי שאלה עם כאב בטן גדול. פסוק י' ד', בעצם אנחנו רואים כמעט לאורך כל הנביאים, אני ברש"י לא מבין את זה, שמי שמנסה לעשות אחווה בין יהודה לישראל, מצליח מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, מבחינה מדינית, כמו ירובעם ועוזיהו, כמו אחאב יורם ויושפט, והנביאים כל הזמן מתנגדים לזה בצורה מאוד חריפה.
נכון.
והרב כותב לנו באורות שהשבטים יחזרו, אבל בעצם כל ההנהגה מאז רחבעם וירבעם לפחות מובילה מבחינה דתית לפסוק הזה, להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל.
כי הם רשעים. כמו שרשי פה אומר, נדבקו בתועבות מלכי ישראל, כך אומר רשי. יש תועבות. תועבות מלכי ישראל, זאת את הבעיה.
תועבות מלכי ישראל זה העגלים אשר בבית
אל יהודה. זה העגלים וזה...
אבל זה לא עבודה זרה.
אבל בסדר, מה זה לא עבודה זרה? בסוף לא
מכאן... גם היו במות בחזקיהו.
ברגע שאתה מתחיל עם העגלים, אין תורה ומצוות. הכל, אין סנהדרין.
שינוי אחד.
אין סנהדרין, אין מערכת משפטית מסודרת, אין, כל התורה מתפרקת. תחשוב שכיף יפלא ממך המקום, ועלית על המקום. יש שאלות בהלכה, מה עושים? הולכים לסנהדרין שבירושלים. אין סנהדרין. כל הכהנים מתרכזים בירושלים. כל הכהנים נוספים לירושלים. אז אין סמכויות רוחניות בכל ארץ ישראל. אין תלמידי חכמים.
היה כהן שאמר...
כהן פיקטיבי. בסדר, אז אחד, הוא היה מבעל, זה כהן פיקטיבי, זה כהן מטעם...
זה בעל, זה היה בעל, זה היה של העגלים.
של העגלים, זה כהן פיקטיבי, זה כהן שהוא סתם לקחו כי הוא עושה את דברו.
אני מבין את הגירי הריות שקראו לכהנים לחזור ולהגדיל.
אז היה להם ערכים כלליים, מה זה הכהנים?
הריות הלכו אחרי שהם...
בסדר, הם לא התחילו להיות יהודים שקיימים תורה מצוות, בגדול, דברים הכלליים, בסדר, הם המשיכו, לא היו... לא הפכו להיות צדיקים. אבל מה נגיד, המושג הזה של יש סנהדרין, וכולם הולכים לשאול שאלות, כל המבנה הזה התפרק. הוא שם מחסומים. אז מי, איפה, כל התורה, כל האחידות של התורה, וכל הסדר של התורה התפרק. ויש הערצה לעולם החומרי. יוצר תרבות שלמה של הערצה מאוד גדולה לגורם הכלכלי והצבאי. זה שעניין חינוכי. זה יוצר אווירה חינוכית מסוימת. זה כבר לא נושא. הלימוד, לימוד התורה, כבר לא נושא. זה מדרדר.
אבל האחווה הזאת היא לא... למה אחאב מצליח? חבור הצבים אפרים הנחל.
נכון. מצד אחד זה יפה שיש אחווה. זה דבר מאוד יפה, אחווה.
אבל... אין המשוח. מה הוא אומר? תראו מה קרה.
זה מאוד יפה. אחווה זה דבר יפה. אבל אי אפשר. אתה רואה שהוא מקלקל אותך. מה אתה עושה? לפעמים זה, אחווה זה יפה, מאוד קשה לפגוע בזה, אבל אתה רואה שהוא מתקלקלים, שתפוח רקוב מרכיב את כל החבילה. מסובך החיים. כלי רואה אבילי, מי זה הכלי הרואה אבילי הזה? כל כמה שיטות, מי זה הכלי הרואה אבילי? האם זה אגריפס? האם זה הורדוס? האם זה טיטוס? חרב על זרועו ועל עין ימינו, הוא מנסה לקחת זה, ופה לפי המצודות יש בחשבון עם אגריפס, שהוא אחרון המלכים, והוא... השם, כך הוא מאשים אותו בחורבן, לא פחות ולא יותר המצודות. מאשים את אגריפס בחורבן. לפי הרד"ק, כלי רואה אבלים משוגע, מלך משוגע, זה הורדוס, שהניג את מלכותו בשטות, מעשר רבות בישראל. מנהיג טיפש, שמשוגע, הוא היה משוגע באמת. טוב, נבואות מסובכות, נבואות קשות. בהצלחה לכולם.